כן, נקודה ראשונה, אמרתי בואו נתחיל מבראשית, באמת א', שמחה גדולה לפגוש את כולם, וכן, מתחילים בראש חודש, אין מה לומר. אחת הנקודות שאנחנו עומדים עליהן באופן מאוד מאוד מתמיד, זה הבחנה בין טוב לרע. אנחנו עומדים בפתיחת אורות התורה, וברור, לכן אני אתחיל בנושא מ... הפרשה, קראנו מפרשת בראשית, אבל זה נושא מאוד עקרוני ומהותי, והבחנה בין מה שהקדוש ברוך אומר לאדם ומעץ הדעת, טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות, ביום אכולך מות תמות, והקושייה מתעוררת, כמובן, הרי אדם לא מת, אכל ולא מת, אז זה פתרון בפני עצמו, רמב"ן ועוד מפרשים שדנים בעניין, אבל ההמשך והנחש, היה אמרו מכל חיית השדה, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, מה זה נכון שהוא לא נתן לכם רשות לאכול משום עץ? ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נוכל, מפרי העץ אשר בתוך הגן, היא לא אומרת עץ הדת, מפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיפעו בו, פן תמותון, פן תמותון, זה לא יום אכולך תמות, אלא אולי תמותון, יאמר הנחש אל האישה לא מות תמותון, כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם, ואיתם כי אלוהים יודעי טוב ורע. אז מה ההבדל, מעבר בין זה לזה? המעבר הוא שהקדוש ברוך הוא אומר, יש דברים רעים, ולאכול מעץ הדעת זה רע, ואל תעשו רע, וזה רע במהותו. אומר הנחש, לא, זה הקדוש ברוך הוא פוליטיקאי, הוא לא, זה לא באמת רע. הוא רק פוחד, פוחד מתחרות, פוחד שאתם תהיו כאלוהים יודעי טוב ורע, אז לכן הוא אומר לכם, לא תאכול, לא מות תמותון, אומר הנחש, זה אינטרסים. דיברתי על זה גם בליל שבת, אברהם היה נוכח במניין בליל שבת, וגם על זה הזכרתי שהיום הרבה דברים נבחנים, הרע והטוב נבחנים לא לפי האמת שבהם, אלא לפי התוצאה שלהם. הזכרתי ואני חוזר ומזכיר ששאלתי משפטן בכיר, למה הרב שאומר משהו נגד אחרים, אז מאשימים אותו כמסית ומיד עוצרים אותו ומפלילים אותו, ודוקטור או פרופסור שמדבר וקורא להרוג מתנחלים, אף אחד לא עושה לו שום דבר. אז הוא אמר לי, כי לפרופסור לא שומעים, לדוקטור לא שומעים, לרב שומעים. אז לכן רב הוא מסית, כלומר לבחון דברים, לבחון את הטוב והרע לפי התוצאה שלהם. זה שקר גמור, מי שרואה, אנחנו מדברים הרבה על הדמיון, והנחש הוא מעצים את הדמיון, והוא סמל לרוע העתידי שיש בעולם, ולעומת זאת אנחנו צריכים לתקן. הרוע העתידי הוא לבחון דברים לפי התוצאה שלהם, ולא לפי האמת שלהם. ואנחנו בוחנים דברים לפי האמת שלהם. איך אנחנו יודעים מהי האמת הזאת? מאיפה אנחנו יודעים מהי האמת שמנחה אותנו? לשם זה, לשם כך, אנחנו צריכים את התורה. התורה, הנה, אורות התורה, זה לא בדיוק המנחה אותנו, אבל זה נותן לנו כיוונים למחשבה, כדי לדעת כיצד להנחות את עצמנו, ומתוך כך לקבל החלטות ישרות, מתוך כך, לפסוק הלכה ישרה, אם כן להחזיר את התלמודי תורה, או לא להחזיר את התלמודי תורה, אני לא רוצה לערב פוליטיקה, אבל יש בזה החלטות לא ישרות, שהתורה איננה ישרה. ואנחנו צריכים ללמוד תורה ישרה. הלואים כתובים על ספר הישר. התורה מיישרת אותנו ונותנת לנו אורחות חיים ישרים. ואת זה אנחנו למדים, כמובן, גם מתוך הגמרא, גם מתוך המשנה והגמרא, וכל דברי הפוסקים, אבל צריך לכוון את האוזן ואת העין לתורת חסד. תורת חסד על לשונה. תורת אמת, יש שני ביטויים על התורה, מצד אחד תורת חסד על לשונה, יש את חי מימצא, ומאידך יש כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, מעלה עליו הכתוב, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, במעשה בראשית. כל דיין שדן דין אמת לאמיתו. מה זה האמת לאמיתו? חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, אבל מה זה אמת לאמיתו? זה יודע להתאים, לא להתאים חלילה, לא, זה רפורמה. לקחת את התורה ולהתאים אותה, זה רפורמה. אבל יודע לכוון לאמת של המציאות, להתוות את, את הדרך במציאות לפי התורה, לפי האמת הזאת, ואת הכישרון הזה, את היכולת הזאת, אנחנו למדים מהתורה, לא לשקוע בדמיונות, שהם ממקורו של הנחש, נחש הקדמוני, ארבעה מתו בעתיו של נחש, אומרת הגמרא במסכת שבת, בעתיו של נחש, בעטיפה הזאת, שהנחש קלקל והוריד את העולם, וכתוצאה מזה בעצם גורש האדם מגן עדן. אז אם חוזרים לרגע להגדרה, הגדרת גן עדן היא ההבחון האמיתי של טוב ורע, זה ההבחון האמיתי, לדעת טוב ורע, וכשמאבחנים את הטוב והרע לפי התוצרים שלהם, לפי התוצאות שלהם, שם מגיע הזמן להתגרש מגן עדן. זה אתה לא בגן עדן, כי אתה לא מגדיר את הטוב והרע לפי הגדרת התורה. אז אנחנו לומדים אורות התורה באמת כדי להתכוונן להגדרות האמיתיות והטובות של התורה, להגדרות האמת, לא לשקוע בדמיונות. התורה מכוונת לנו את הדמיונות, ודאי יש הרבה מאוד דמיונות בעולם התורה, בגמרא בוודאי שבלי דמיון אי אפשר ללמוד, אבל מכוונת לנו את הדמיון להיות דמיון טוב, פורה וישר, ולא שיעקם ויעקל לנו את את הדרך. אז נפתח את אורות התורה, נראה קודם כל ביאף את ההקדמה לא כל כך קצרה של הרב צבי יהודה, נשים לב לשנה, השנה היא שנת אורות התורה, יצאה בשנת תפשין, תפשין, מי שקשה לו קצת לראות את השנים, אנחנו, שנת תפשין זה שנת 1940, למעשה בעיצומה של ההשמדה, של השואה הנוראית, בעיצומה של השואה, שם בעצם יצא לאור אורות התורה, זה היה כחמש שנים לאחר פטירתו של הרב, בסוף ההקדמה של הרב ציוד, הוא כותב ראש חודש מנחם אב, שנת תושייה, תפשין, בגדול, שזה אומר כחמש שנים, כמעט חמש שנים מלאות, חמש שנים חסר חודש, לפטירתו של הרב, והוא מדבר על יעלות הכהן הגדול מעל האדמות, נאמן בית השם, הוא מדבר על השירה, קורא בדילוג כאילו, השירה לעומת הזמר, היא הבאה השכלית העליונה, זה ציטוט מתוך עולת ראייה, ואחרי העלות כהנו הגדול של עם, השב אל חבל נחלתו, הרב צבי יהודה זצ"ל היה תולה את השואה, גם בהסתלקות של הרב, הרב הסתלק בשנת 35 למניינם, תפחית צדיעי, והשואה פרצה, התחילה בשלבים 36, והתחזקה ב-39, בתפחי ש... צדי תת, תף ראש, נכון, תף ראש צדי תת, נכון, השואה הייתה בעיצומה בשנת תף תשעים, 1940. אז הוא מדבר פה על הפיזור, כבר מזכיר את החורבן, מתוך פורענות הימים אשר ירדה השתה לעולם בשביל ישראל, החורבן יתרי תפוצותיה, זה כבר נודע שמיליונים התחילו להישמד, ומתאר את הסדר, ובסופו של דבר, ביות, מהלך ההתרכזות של התורה בארצה, גם כן הולך ובא דרך היסורים הנוראים, ממכי גוף ונפש, בעומק חיותם, אני קורא בעמוד שלפני האחרון, במערבולת מצוקת העתים של ימי מאומה ובוכה אלה לישראל ולעולם, כאשר אפשר להיות נדמה כאילו תש הכוח שנת תפשין ביום צרה, תוכחה ונעצה, כי באו באים עד משבר וכוח אין ללידה. אז ידריכונו עוז אמרות קודשו עלינו מפנימיות מקוריות קדושת התורה. כלומר, זה יהיה המקום להישען עליו כבסיס לצמיחה, כבסיס לתיקון. גם בימינו, אנחנו לא לחינם מתחילים את אורות התורה האלה בראש חודש חשוון, תפשין א', בעיצומה של המגפה קשה הזאת שכבר לקחה מאיתנו למעלה מ-2000 איש שנפטרו מהמגיפה הזאת, ונקווה שבאמת הלימוד באורות התורה יהיה כזה שיחזק את האומה וייתן כיוונים נכונים לעם ישראל, לארצו, לנחלתו. כן, ובעזרת השם, עיקר התקווה, כמובן, אם אפשר שלא להמשיך, עיקר התקווה, כמובן, להיפגש בשמחה גדולה, בישיבה, עם קפסולות, אולי כבר בלי קפסולות, מי יודע, אולי כהרף עין, שואת השם כהרף עין, וניפגש ונוכל באמת לראות איש את רעהו, ולחזור להתחבק, כמה חסר לי לפחות החיבוק הגדול לחבק כל אחד ואחד. כן, פרק ראשון, נתחיל, ניכנס לפרק ראשון, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. נקרא משפט אחד ואחר כך קצת הסבר כולל כל מה שנספיק ממש בדקות ספורות, אני לא רוצה להאריך הרבה, דיברנו על רבע שעה, אולי יעשה 17 דקות. תורה שבכתב אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו, יש פה גרסה הצינור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו, לא משנה, זה היינו אך, הציור זה דמיון, צינור זה צינור השפעה. אם כן, שוב, אנו מקבלים תורה שבכתב על ידי הצינור, או הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. קצת הסבר על תורה שבכתב, כבסיס לתורה שבכתב ותורה שבעל פה. אנחנו היום כולנו עסוקים בתורה שבעל פה. אין לנו למעשה תורה שבכתב. תורה שבכתב מונחת בארון, אני תמיד אומר כמה עולה לכתוב ספר תורה, לכתוב עולה 30 אלף דולר, בזול 25 אלף דולר, לא יודע, לא בקיא במחירים, כבר מזמן לא כתבתי ספר תורה, למעשה לא זכיתי בכלל לכתוב ספר תורה, אז אני לא יודע, אבל זה מחיר ענק למספר פעמים מצומצם, 200 פעם בשנה שאנחנו קוראים בתורה, מוצאים ספרים בשבת, ראש חודש, בחגים, זה הזמנים בתעניות, אנחנו מוצאים את ספר התורה, תורה שבכתב, וקוראים ספר התורה, לא לומדים, לא, אין אדם שמוציא ספר תורה כדי ללמוד מתוכו, מדוע? כי כל המעבר היה לתורה שבעל פה. מתי היה המעבר ומדוע היה המעבר? אומר הרב, תורה שבכתב, אנחנו מקבלים על ידי הצינור והציור, היותר עליון, יותר מקיף שבנשמתנו. אנחנו מקבלים אותו מלמעלה. תורה שבכתב היא מאוד מאוד גבוהה ורחוקה. דורות הראשונים, ממעמד הר סיני, ממתן תורה, עד למעשה עד חורבן בית ראשון. זה היה זמן תורה שבכתב. לא הייתה תורה שבעל פה. עברנו את סוכות, והזכרתי בסוכות מדוע אין תיאור של סוכתו של שלמה המלך. איזה סוכה הייתה לשלמה המלך? ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. סוכת דוד הנופלת זה לא שהייתה לו סוכה, אלא מעמד של דוד. סוכת דוד הנופלת, כי הוא נפל קצת מעמדו של דוד המלך. אבל איך הייתה הסוכה של דוד המלך, של שלמה המלך? אין שום תיאור של אף סוכה במהלך הדורות, עד מתי? עד נחמיה. רק בנחמיה עלו לראש הגג, ועשו סוכות וכו'. מה קרה? תורה שבכתב. תורה שבכתב פורסת דברים מאוד מאוד כלליים. אין לנו הדרכות פרטניות בתורה שבכתב. הרב מתייחס לזה על זמן שלמה המלך, אחרי שלמה המלך, למעשה חורבן בית ראשון התחיל בדור שאחרי שלמה המלך. הוא לא התחיל במלכים שבאו אחריו. הוא התחיל בירידה, בפיצול שבאו אחרי שלמה המלך, בפיצול לירובעם ורחבעם. שני המלכים שהתפצלו למלכות יהודה ומלכות ישראל. ולמה, שואל הרב, למה אחרי גובה כזה של מלכות שלמה, איך הרב מביא באורות ישראל, קיים מסירה בהשלמותה, הירח עמד בשלמותו, מי זה הירח? זה כנסת ישראל עם שאלה לירח. והירח עמד בשלמותו, למה הייתה ירידה? כותב הרב באורות, כי הכללים התרוממו, אבל לא הייתה תשומת לב לפרטים. הצדדים המוסריים, הפרטיים באדם, לא נתקנו, מפני שמתוך תורה שבכתב בלבד, קשה מאוד להגיע ולרדת לפרטים. ומאחר והפרטים לא היו מתוקנים, היו חזונות מאוד מאוד גדולים, אבל למעשה לא היו כלים, כדי לבסס את החזונות האלה. ושוב באורות, חכם עדיף מנביא, באים אנשי כנסת הגדולה, ומה שהנביאים צועקים וצועקים מתוך רוממות רוח, אנשי כנסת הגדולה כבר לא היו, היו שלושה נביאים, עלו עם המין הגולה, אבל לא יותר מזה, כל אנשי כנסת הגדולה לא היו בהם נביאים, נעלמה הנבואה, כלומר ירדה מהגובה של הנביאים, אבל חכם עדיף מנביא, ומסביר הרב, נביא רואה כללים, אבל איננו יודע להוריד את הכללים לפרטים, לכן נביא לא רשאי לפסוק הלכה מתוך נבואתו, כי הוא לא יכול להוריד דברים מתוך הנבואה, להוריד לפרטים. בעל החכם הוא מוריד את הדברים לפרטים, מוריד את הדברים, דוגמה של החכם כמובן, לנו, יוסף, פרו חולם, חולם חזון גדול, שבע פרות, שבע שיבולים וכולי, ויוסף מוריד את החלום אל הקרקע, אומר לו שבע שנים, תצבור בר, תעשה, ופרו מתפעל מהיכולת של יוסף להוריד דברים לקרקע. אנשי כנסת הגדולה חוזרים על הפעולה, מורידים את התורה אל הקרקע, ומזה בעצם זו תורה שבעל פה, תורה שבעל פה שהיא חיה בתוכנו, לקחת מתוך התורה שבכתב כמובן, על בסיס התורה שבכתב, לשאוב ומתוך כך להגיע ולא ליצור תורה שבעל פה, לחשוף את התורה שבעל פה, הגנוזה בתוך תורה שבכתב, כל מה שתלמיד ותיק, כך כותב הרב בהמשך, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, נאמר למשה מסיני, אבל גם משה רבינו, אי אפשר שלא להזכיר, נראה עוד דקה נגנוב, את אותו סיפור מופלא שיש בגמרא במסכת מנחות, שבזמן שעלה משה רבינו לקבל את התורה, מצאו לו הקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אמר לו, יש אחד בסוף כל הדורות, עקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש טילים, טילים של הלכות, על כל תק ותק, אמר לו, הראו לי, משה רבנו מתאווה לראות את רבי עקיבא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, חזור לאחוריך, חזר וישב בסוף הישיבה של רבי עקיבא, הוא שומע את רבי עקיבא מדבר, ולא היה מבין מה הם מדברים, תשש כוחו, עד ששמע את התלמידים שואלים את רבי עקיבא, רבי, זאת מניין לך על איזה משהו שאמר רבי עקיבא, אמר להם, הלכה למשה מסיני, חזר משה רבינו לכוחו, חייתה רוחו, שעב, הכל הלכה למשה מסיני. אחר כך עוד הדיון, אבל נסתפק בזה, מה הכוונה שם? משה רבינו נותן תורה שבכתב עם כללים גדולים, אבל בלי ירידה לפרטים, כל חכם צריך להוריד את הפרטים לפי עצמו, וכך היה בזמן תורה שבכתב, עד סוף חורבן בית ראשון. כל חכם היה לומד את התורה שבכתב, וממנה מוציא תורה אחרת, תורה שבעל פה, להלכה למעשה. מתוך כך היו הרבה מאוד תורות, הרבה מאוד שיטות לקיים את התורה הזאת. היה שיטה שבט ראובן, ושיטת שבט שמעון, ובטח ללוי הייתה שיטה, וכל אחד היה מקיים את התורה בצורה שונה, כי תרגם הלכה למעשה את התורה שבכתב לפרטים כאלו או אחרים, וכל אחד היה שונה, עד שבאו אנשי כנסת הגדולה, ובעצם סתמו את התורה שבכתב, ואין יותר, אי אפשר ללמוד מהתורה שבכתב, אלא מה שנדרש ב-13 מידות, או ביותר מידות שהתורה נדרשת בהם, רבי ישמעאל, רבי עקיבא, כללי ופרטי, או כלומר כלל ופרט, או ריבוי ומיעוט, ועוד כמה וכמה צורות של דרשות שנתקבלו, ומזה צמחה תורה שבעל פה, והיא המנחה אותנו כבר הלכה למעשה. אז היום התורה מונחת...
מה אפשר שאלה?
כן, ודאי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה זה הלכה למשה מסיני?
כיף לראות.
מה זה הלכה למשה מסיני?
הלכה למשה מסיני זה תורה שבעל פה נטו, צרופה. אתה רוצה, אפשר לקרוא בהקדמת הרמב״ם לפירוש המשניות, מפרט מה זה הלכות למשה מסיני, קצת יותר בפרטיות, אפשר לקרוא. ללמוד, אבל הלכה למשה מסיני, זה אחד מיסודות תורה שבעל פה. כלומר, משה רבינו יצר את חוקותיי ותורותיי, אומרים חכמים, תורותיי שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. משה רבינו נתן תורה שבכתב, אבל היו גם כללים לתורה שבעל פה, גנוזים ונסתרים, ולא הפעילו אותם, אלא בזמן אנשי כנסת הגדולה. ואז חשפו את כללים שנתנו שרבינו, והלכה למשה מסיני, זה מגירה, כאילו פתחו את המגירה הזאת שהייתה נסתרת, ובעצם פתחו את התורה שבעל פה. ולנו יש, אנחנו למדים היום תורה שבעל פה, חומש, אנחנו למדים איך? עם רש"י, מה זה רש"י? תורה שבעל פה, מה זה רמב"ן, תורה שבעל פה? זאת אומרת, אין לנו, אנחנו אין לנו מגע כמעט עם התורה שבכתב, אלא דרך התורה שבעל פה שלנו. אבל צריך לדעת את ערכה של התורה שבכתב, כי בעתיד לבוא, אומר רב בסוף הפרק, בעתיד לבוא, תחזור ותתגלה תורה שבכתב גם טוב,
אז זהו.
כן. להיום נעמוד כאן, חודש טוב.